לימוד ספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה, צדיק משהו, צדיק ה'. פסקה צדיק ה', זה רק רגע, עמוד למד ב'. דיברנו על היחס בין בני האלוהים לבין בנות האדם. כן, דיברנו על שבמשפחה של בני האלוהים, דהיינו לפי הפרשנות של חלק מהראשונים ובכללם רבי יהודה הלוי, בני האלוהים הכוונה לצאצאי שת, שאצלם האידאל היה החוכמה, אידאל החיים. לעומת בנות האדם, שלפי אותה פרשנות מדובר על צאצאי קין, שאצלם האידאל האנושי היה העושר, להיות עשיר, עשירות. ולמדנו אם כן שאותה אנושות לא הייתה יכולה להופיע את סגנון הנבואה של עם ישראל, שהרי לפי סגנון הנבואה של עם ישראל אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. אם כן, כל זמן שלא נוצר הטיפוס האנושי שמסוגל גם להיות גיבור, דהיינו הטיפוס האנושי שמחבר את החוכמה והעושר, אי אפשר היה שהזהות ישראל תופיע. וכאשר באו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגיבורים. נכון? זה השלמה. ואז ברגע שיש גיבורים, יכולה הנבואה הישראלית להופיע. ציינו שלפי התורה, נוח הוא מבני האלוהים, שהרי צאצא ישיר של שת הוא. ולפי חז"ל, אשתו של נוח, הלא היא נעמה, אחות תובל קין, מבנות האדם. כן, מה שנקרא בנות האדם. ואז יוצא שמי הם הגיבורים? הלא הם שם, חם ויפת. כן, ככה מתבקש. מחילה מכבודו, אבל... כן, שם, חם ויפת, הלא הם מה הגיבורים. מתוך כך יש תהליך כפול. מצד אחד זה אומר שיכולה להיוולד אנושות חדשה, אז יש בזה תקווה, יש בזה יופי. מצד שני יש לכך תוצאה הרסנית. אם יש אנושות חדשה, ניתן בקלות למחוק את הגרסה הקודמת של האנושות, ואז המבול אפשרי. כן, בזה סיימנו את השיעור הקודם. זוכרים? טוב, מה? כן. שאלה מהשיעור הקודם. כן, מה היא?
למה מלכתחילה הופרדו שני הכוחות האלה?
מדוע מלכתחילה הופרדו שני הכוחות האלה? לומר לך את האמת, אני לא זוכר ששאלה הזאת נשאלה בשיעור הקודם. רצית לשאול את השאלה. טוב, התשובה היא, מפני שאי אפשר להתמסר בשלמות לשני כוחות נגדיים בבת אחת. הכוח הנדרש על מנת להתמסר לחוכמה הוא הופכי מהכוח הנדרש על מנת להתמסר לעושר. העושר דורש את בניין העולם החומרי, והחוכמה את בניין העולם הרוחני. וזה שני כישרונות שמופכיים בנפש לפחות בהתחלתה. לכן צריך להיות גיבור כדי לעשות את שניהם. מובן? לכן היה צריך מה שנקרא התמקצעות.
פיתוח
והתמקצעות. כלומר, ברגע שנוצרת ציוויליזציה מסביב לחוכמה, אז החוכמה מופיע בעולם. כמו כן, ציוויליזציה מסביב לעושר. ואז החוכמה בשלמות והעושר בשלמות, ואז המיזוג שלם. תהיתי? נפלא. נפלא. כן?
למה זה,
למה זה צריך להפריע לנו אם עכשיו הגענו בעצם אנושות שלמה יותר וטובה יותר, שמה שהיה עד עכשיו שלא היה שלם ומתוקן ייעלם, ימחק. הרי אם עכשיו משהו טוב...
בוא אני אסביר לך משהו. כשיש מדרגה יותר גבוהה, יש קטרוג על מי שלא מצטרף אליה. כלומר, נאמר ככה, כל זמן שכל העולם כולו בינוניים, ריבונו של עולם כביכול אומר, טוב, זה מה שיש, עם זה עובדים. ברגע שמישהו מעלה את הרף, אז יש טענה, מדוע אתם לא הולכים למדרגה הזאת, הרי רואים שזה אפשרי. לכן אומר רבי פנחס מקוריץ, מרס מקורץ, בעל מדרש פנחס, אומר מדוע הצדיקים צריכים להתפלל על הדור. הוא אומר כי הם אשמים בכל הצרות של הדור. והראיה, עשרה דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר. בנוח, צדיק, יש מבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר. הגיע אברהם צדיק, סדום ועמורה נהפכים. אם כן, יש איזו קורלציה, איזשהו קשר, בין הצדיק לבין צרות הדור. מהי הקורלציה? אומר רבי פנחס מקורץ, כי הוא מקטרג על הדור, בעצם היותו צדיק. ולכן, יש עבודה מיוחדת של הצדיקים, שהם צריכים להשתדל, לא שהם לא צריכים לא להיות צדיקים, מה נגיד להם לא להתקדם, אלא הם צריכים לדאוג לכך שהתקדמותם תהווה גורם מעלה ולא גורם מפריד. כלומר שהם יעלו עמם את דורם. ואם הם לא מסירים, לפחות שיתפללו על דורם. לכן אומר הנביא, כי מי נוח זאת לי. מה זה מי נוח? המבול זה מי נוח. כאילו שנוח הוא זה שהביא את המבול על העולם. עד כאן מובן? טוב. אחרי כל ההקדמות היפות האלה, מה? כן, כן, בתוך... מדוע באת אליי להזכיר את אבוני? כן, בדיוק. אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אנחנו יכולים להתקדם בהמשך הטקסט, נכון? ככה מוצע, וגם כך נעשה בעזרת השם יתברך. והנה, אני קורא כאן בשורה הראשונה, למעלה. אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי עם הבל, כי רק זה היה דומה לו. ומשהרגו קין אחיו, מתוך קנאה שנתקנה בו על מעלה זו, ניתן לאדם שט תחת הבל. ושט היה דומה לאדם, ולכן נעשה הוא לסגולת אדם וגרעינו, ואילו שאר הבנים לא היו קיים כקליפות. עכשיו, זה מעניין, יש בדרך אגב, כלומר, בדרך הילוכו, הוא מסביר לנו את הסיבה של הרצח. מדוע קין הרג את הבל? מה הסיבה? הוא מקנה במה? בעניין האלוהי. לא, לא הסיפור של הקורבן. הקורבן הוא רק איזה מין נספח. כן, תירוץ. אבל מצד האמת, יש קנאה מהותית בזהות של שט, של הבל. מעניין שזה הפוך ממה שרבי יהודה הלוי בעצמו כותב במאמר שני. בואו נראה במאמר שני מה הוא כותב. בעמוד נון דלת. במאמר שני יוד דלת. על הארץ, ראיתם שם? הפסקה מתחילה במילים על הארץ. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקינה בראשונה בין הבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרעינו וכו'. ואז קרה מה שקרה, הבל נהרג ונשארה מלכות הקרה וכו'. אז קודם כל מעניין שרבי יהודה הלוי חוזר על אותו הנושא. אגב, לכל עורך ספר הכוזרי זה כך. יש נושאים שמופיעים ממאמר ראשון, שחוזרים ממאמר שני, שלישי, רביעי, חמישי. וכל פעם בסגנון אחר. כי כל פעם זה לפי עניינו של המאמר. מאמר ראשון עניינו לבאר את סגולת ישראל. מאמר שני לבאר את מעלת הנבואה. אז מעלת הנבואה זה קשור לארץ ישראל. סגולת ישראל זה לא קשור בדווקא. אז הוא מדבר פה על הצד של הקנאה בסגולה, ואחר כך הקנאה על הארץ. יש פה שאלות. כבוד הרב, שלום. האם שם, חם ויפת הם בעלי כישרונות שונים? כלומר, שם החוכמה, יפת העושר וחם הגבורה, כפי שאנו מוצאים את האומות שיצאו מהם שמיוחדות במידות אלו? ייתכן. שאלה, היום יש בעולם עושר אצל אדום, חוכמה גם אצל אדום וגם אצלנו, וגבורה אצלנו עד 67. אז למה אין נבואה? כלומר, יש אצלנו גם עושר, גם חוכמה וגם גבורה מאז 67 אולי תמיכם. לא יודע, בקיצור, אנחנו חכמים, גיבורים ועשירים. אז מדוע אין נבואה? הרמב״ם שאל שאלה דומה בספר מורה נבוכים. הוא שאל, מדוע אין נבואה בזמן הגלות? אז הוא אומר פשוט מאוד. כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ואיך אפשר להיות שמח, אומר הרמב״ם, כאשר האדם נתון תחת שלטונו של טיפש. ולכן הוא אומר, בזמן הגלות אין נבואה, כי שולטים בנו הטיפשים. שנאמר, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אבל שאלה זו הייתה נכונה בזמן הרמב״ם, תשובה זו הייתה נכונה בזמן הרמב״ם, אבל מאז הרי חזרנו לעצמאות, וחזקה על עם ישראל שלא ישים בראשו טיפש, ולכן עדיין הקושיה בכל מלוא תוקפה. איך יכול להיות שיש לנו חוכמה, עושר וגבורה, ויחד עם זה גם מן הסתם אנחנו נשלטים על ידי חכמים, ולכן צריכה להיות לנו שמחה. אז איך זה שאין נבואה? אז אולי אחד מהמרכיבים שהוזכר חסר, ואני לא יודע איזה. טוב, כן, בבקשה. אתה שואל איך יכול להיות שהייתה נבואה גם מזמן הגלות לכמה דמויות. שאלה זו נשאלה על ידי רבי יהודה הלוי בעצמו במאמר שני. אז אין בעיה, ברגע שנגיע למאמר שני נענה על השאלה. מי נדע? כן. אתה אומר יש גם תנאים, כלומר הקדוש ברוך הוא לא מחויב. יש אדם שראוי לנבואה ואף על פי כן לא יתנבא. זה נכון בתור תופעה פרטית, אבל כשהדור בכלל לא ראוי, אז באמת יש שאלה למה אין. כן, אז זה נושא רחב, מהות הנבואה ואיך היא תשוב וכו'. אבל לומר את האמת, הרבה דברים השתנו בעולמנו. עצם הופעת, אני אגיד משהו קצת, תגידו שזה סקטוריאלי וקיצוני ואני רואה את זה במשקפיים שלי. אבל זה על מה? בחופת לי. הייתי אומר ככה, משנת הרב קוק מהווה מבחינה מסוימת ראשית ההופעה של התחדשות הנבואה. משהו מתחיל לזוז. אנחנו לא עשירים. עשיר הוא השמח בחלקו. ואנחנו מעוניינים בעושר מסוג אחר, אדומי. טוב, זה יבחון. הלאה. כן. זאת אומרת
שבפוטנציה גם... חם ויפת הם
מסוגלים לנבואה. נכון.
אז למה זכה השם יותר מהם?
זה ההמשך, נראה. בהמשך הוא מדבר. כן. הלאה. ואילו שאר, וסגולת שת היה אנוש בנו, וכך נמשך העניין עד נוח, על ידי יחידים שהיו כגרעינים, כולם דומים לאדם הראשון ונקראים בני אלוהים. ולכולם השלמות בגוף ובמידות, באריכות ימים, בחוכמה ובחושר המעשה. אגב, מה שאומר שכולם היו בעלי אריכות ימים, זה דבר מעניין. כלומר, לפי דבריו יוצא שכל השנים הארוכות שמוזכרות בתנ"ך, שההוא חי 900 שנה והוא 700 שנה וכל הדברים האלה, זה לא היה בכל המין כולו, אלא רק בשושלת מסוימת. כך גם דת הרמב״ם במורה נבוכים. אבל מעניין, יש... אפשר להביא ספר של גויים? אפשר, נכון? היה איזה... ברפואה הסינית, יש ספר שקוראים לו So When, בשום קשר למשמעות של המילים האלה באנגלית. ושם יש תיאור של שיחה בין הקיסר הצהוב, אחד מראשוני הקיסרים של סין, לבין הרופא שלו. זה שיחה שמתקיימת, לפי, אם להאמין לספר, לפני 3,500 שנה בערך. ושם הקיסר הצהוב שואל את הרופא שלוש שאלות. איזה צבע היה הרופא? זאת לא שאלה שנשאלה בספר. הוא שואל אותו שלוש שאלות. זה מעניין מאוד כעדות, כעדות היסטורית. הוא אומר, אבותינו היו חיים מאות בשנים, ואילו אנו, אם נחיה 100 שנה, זה נחשב לזמן ארוך. כיצד? דבר נוסף, הוא אומר, אבותינו היו ניזונים דרך העיניים, ואנו ניזונים דרך הפה. מדוע? שאלה שלישית, אבותינו לא נזקקו לתרופות, ואנחנו כן. עכשיו, זה מעניין, עצם העלאת השאלות האלה מורה, שזאת הייתה המציאות. הייתה להם ידיעה שאבותיהם חיו מאות בשנים, וגם ידעו שהיו נהנים מזיו השכינה. מה זה היו ניזונים דרך העיניים? זה המשמעות. כלומר, משהו, איזה רושם נותר באנושות, שזוכר את המצב האידיאלי. משהו מזה. טוב. סליחה, טוב. איפה היינו? כן. באחות ימים, בחוכמה ובחושר המעשה, ולפי ימי חייהם מונים אנו את השנים, מאדם ועד נוח. מה זאת אומרת לפי ימי חייהם? מה אכפת לנו איך מונים את השנים, על פי מי? להסביר שהזמן היה שלהם. כלומר, כשאומרים, בתקופתו של פלוני, מה פירוש הדבר? שאותו פלוני הוא זה שמודד את העולם. כן, זה לא סתם טכנית. יודעים שיעברו כך וכך שנים, כי הוא חי אז. זה הוא הנותן את המשמעות לעולם בימיו. למשל, ויהי בימי אחשוורוש. אז זה נורא. אחשוורוש הוא הדמות של העולם, אז זה נורא. לכן ויהי בימי לשון צרה. וכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם. כן, זה עונה לשאלה. וזו התחלת התשובה לשאלה, מדוע בחם ויפת לא הצליחו. לא הצליחו כי אמנם הפוטנציאל היה קיים, אבל הפוטנציאל הלך והתברר, יש מיון, מה שנקרא. אמנם היה בהן, אבל האמת היא יש לציין שגם בדור שמיד אחרי המבול, אנחנו עדים, יש לנו עדות בתורה לאיזושהי התגלות שהייתה לאנושות כולה. עוד לפני מעמד הר סיני. איך כתוב? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מה פירוש הביטוי וירד השם? זה להתגלות. כן, למשל הביטוי וירד השם מופיע בתורה בעוד מקומות, נכון? וירד השם על הר סיני. וירד השם בענן. אם כן, אלה הם ביטויים של התגלות. אז אם נאמר וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, הדבר הזה מורה על כך שהייתה התגלות קדומה באנושות עוד לפני מעמד הר סיני. האם נשאר משהו בזיכרון של האנושות מאותה ההתגלות? גם בסדום הייתה התגלות. אבל אני שואל, האם נשאר בזיכרון של האנושות איזשהו רושם, איזשהו זיכרון של תקופת ההתגלות הזאת, העתיקה כל כך? יש. בכל המיתולוגיות העתיקות אומרים לך שהייתה תקופה שבה האלים היו על הארץ. מכירים את זה? אתם רואים. בימי קדם האלים היו מתהלכים בתוכנו. בוא נתרגם את זה במונחים מבוגרים. הם זוכרים שהייתה התגלות. כלומר שבראשית ההיסטוריה, כל אומה קיבלה את האינפורמציה לגבי המשמעות של המהלך ההיסטורי שעומדת לעבור. נכון? כן, בבקשה.
אז אם זה כזה, כאילו שיש התגלות אלוקית לכולם ביחד באותו זמן, זה לא אמור להיות לאחדות?
כאילו... יופי, אם הייתי יכול לשלם לך כדי שתשאל את השאלה הזאת, הייתי עושה את זה, ופתרת אותי עכשיו משלם. בדיוק מה שרציתי שישאלו. תודה רבה, ממש במקום. אני חוזר על השאלה. האם כשיש התגלות אלוהית, זה לא גורם לאחדות? תשובה, כשיש התגלות אלוהית, זה גורם לפירוד. ואני אסביר מדוע. הרעיון של אנשי דור הפלגה היה כידוע לגרום לאנושות אחידה. כן? הם לא רצו שיהיה מבול נוסף. המבול בא בגלל שבני אדם נלחמו זה בזה. מלאה הארץ חמאס. כלומר שבני אדם היו מוכנים להרוג אחד את השני, להתנהג באלימות אחד כלפי השני. מדוע? אמרו, איזה דיאגנוזה פדגוגית. הם אמרו, מה גורם לזה שבני אדם מוכנים לטרוף אחד את השני? מה גורם לזה שבני אדם מוכנים לעשות חמאס אחד בשני? ההבדלים ביניהם. אז אם נמחוק את ההבדלים, נעשה אנושות אחידה, על ידי כך לא יהיו מלחמות. כן? זאת הייתה התוכנית של אנשי דור הפלגה. הם רצו לבטל את ההבדלים. כן? איך קוראים לדבר הזה? באופן גלוי קוראים לזה אהבה. באופן סמוי זה שנאה. כלומר, אם כדי שנוכל לאהוב צריך שלא נהיה שונים זה מזה, בוא נתרגם את המשמעות של מה שזה אומר. אני שונא אותך. אני שונא אותך, ולכן כדי שנפסיק לסנוע, תפסיק להיות. ברור? יש איזו אחידות. מה? מחיקת ההבדלים. חברה אחידה, כולם יתלבשו אותו דבר, יגידו אותו דבר. כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. יראו את אותן תוכניות טלוויזיה, יעשו את אותו הדבר כל יום. איך עושים את זה? בונים את המגדל. בונים את המגדל, כולם יעשו אותו הדבר. אנשים ייוולדו בזמן בניית המגדל, וכשהם ימותו, עדיין המגדל לא יהיה גמור. זה יהיה המפעל הגדול של כל האנושות. המפעל האנושי ישכיח מבני אדם את האנושיות הפרטית שלהם, ואז יש שלום. אז מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? אז בקיצור, זה מה שהגמרא אומרת, שאנשי דור הפלגה היו רשעים. ומדוע לא הושמדו? מפני ששלום היה ביניהם. כלומר, זה עזר קצת. היה משהו. אבל זה לא פתרון, כי זה בעצם מחיקת הזהות האנושית. כן? מובא בפרקי דרבי אליעזר, שכאשר אדם היה נופל מן המגדל ומת, לא היו שמים לב אליו. אבל כשלבנה הייתה נופלת, היו כולם יושבים על הארץ ובוכים, ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? כלומר, המפעל הפך להיות חשוב יותר מן האדם, ולכן אני צריך לבטל את זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא במגדל בבל? נגלה. ברגע שיש גילוי אלוהי, זה מעצים את הפרטיות. מדוע? כי מי הוא האלוהים? הוא מי שרצה שאני אהיה. הוא גם רצה שהאני שלך יהיה. אז יוצא לפי זה שההתגלות, במקום לגרום לאחדות, גורמת לפירוד. בדיוק. סוף סוף אני חשוב. אז אני לא מסתדר איתך. זה מה שפירק את מגדל בבל. וזה אחד הדברים שהמחנכים הדתיים צריכים ללמוד. שהאלוהיות איננה באה כדי לבטל את הזהות הפרטית, אלא אדרבה להעצים אותה. האתגר של האהבה, מה הוא? שאני אוהב אותך בשונותך. אם אני אוהב, בשונותך. שוני, זה כל ההבדל. כן, ברור. אבל זה, יש פתרון קל מאוד אצל המחנכים. בואו נהיה כולנו אותו דבר. למשל, בוא נציע, כולנו נהיה למשל אשכנזים. מה אתה אומר? לא, למשל, אני למשל בעד נוסח אחיד. אני בעד שכולם יהיו לפי הנוסח שלי. אתה רואה? אני פחות באתי לקראתך, תבוא גם אתה לקראתי. אני מוכן שכולם יהיו באותו נוסח, רק שזה יהיה, אני רק בקשה אחת ביקשתי, שזה יהיה נוסח שלי. כן? כלומר, בעוד שהחינוך האמיתי של האהבה זה לתת את המקום לכל אחד. נאמר את זה ככה. יש פסוק בספר תהילים כ"ט. כל השם בכוח. בואה. כשאני שומע משפט כזה, מה זה עושה לי? מה? יש שבעה, שבע קולות. אתה צודק. אבל אני שואל ככה, כל השם בכוח. כשאדם שומע שיש כל השם בכוח, אז הרושם שזה יוצר אצלו, זה מעיכה. כולנו מתבטלים מול העוצמה של ההתגלות. אבל מה אמרו חז"ל? מה זה כל השם בכוח? איך פירשו? לפי כוחו של כל אחד ואחד. בדיוק הפוך. אם השם מתגלה, איפה איזה כוח? כוח שלו? זה אין סוף. אז אין יותר מה לגלות. אלא אם כבר כל השם בכוח, זה הכוח להתאים את הדיבור באופן שזה יתאים לכל אחד ואחד. זה ההתגלות, כן. לכן אני כל כך שמח ששאלת את השאלה. דבר.
אז מה שקטן, איך לא הייתה תופעה דומה בעצם במעמד הר סיני?
לפי זה הייתה תופעה דומה במעמד הר סיני.
לא,
מה? במעמד הר סיני כולם התאחדו מתי? לפני המעמד. וייחן שם ישראל נגד ההר. כולם בלב אחד כאיש אחד. נשאר בלב אחד. נכון?
ואז באה ההתגלות.
ואז נתנה מקום לכל אחד ואחד. נכון? מה? בוא נדבר לך, לא, התנאי לקבלת, אני יכול לדבר או לא? התנאי לקבלת התורה היה האחדות, כי בלי האחדות הזאת, אז ההתגלות הייתה מסכנת אותם. כלומר, הם לא היו יכולים לעמוד בזה. עכשיו יש פה שאלה. אם ישנו זיכרון של התגלות עוד לפני מעמד הר סיני, הכיצד עשו בני ישראל עגל? פשוט, הם לקחו זהב, שמו באש, ואהרון צר אותו בחרת, ויצא העגל הזה. מה? זה לא בדיוק מה שהוא שואל. אני ניסיתי לתת משמעות לשאלה, אני לא הבנתי את השאלה, אז ניסיתי איכשהו לחרבש משהו. אולי תסביר לי מה הוא שואל. כן, שאלנה.
אמר, אם היה התגלות קודם, זאת אומרת, יש התגלות אלוה, שהוא חוץ גופית. אז הוא אומר, איך במעמד הר סיני, הם כן חיפשו דווקא משהו גופי.
אני לא מבין. אותה שאלה אפשר לשאול, אם הייתה התגלות לפני שהם עשו את העגל, אז איך הם עשו את העגל? הרי העגל עשו אותו אחרי שהשם נגלה בהר סיני, בכל מקרה. אז השאלה היא טובה גם על ההתגלות בהר סיני. אז למה הוא תולה את זה בזה שהייתה התגלות עוד לפני מעמד הר סיני? מה זה קשור לעניין בכלל? לכן השאלה היא בכלל לא שאלה. אז על מנת להציל אותו איכשהו, אני ניסיתי לתת איזה משמעות.
זו שאלה
שאלתי. בהחלט. אבל יכול להיות שלא הבנתי את השאלה, אבל אולי תנסח את השאלה האחרת. טוב, בבקשה. יש ניסיונות, מה שנקרא קולקטיביזם, כן, יש דברים כאלה, כן. אבל דווקא הדור שלנו הוא בעיקרו אינדיבידואליסטי, לא... זה דווקא חטא בכיוון ההפוך, כן. אפשר להשוות את דור הפלגה לבית המקדש, תסביר לי איך. אני, אם לא מסבירים לי, אני לא מבין, תבין, אני... לא, בכלל. טוב מאוד שאתה שואל. אין שום קשר בין אחידות לבין אחדות. החטא של דור הפלגה היה שהם רצו ליצור אחידות, כלומר למחוק את הזהות. האחדות זה משהו אחר לגמרי, כל אחד ואחד נשאר עם הייחודיות שלו ויש מטרה משותפת. זה בדיוק ההפך הגמור. כן. טוב, אולי נמשיך בתוך הטקסט. אמנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי. כך למשל תרח. אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו לעבר, גדולה מזאת הוא הכיר גם את נוח. כי העניין האלוהי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, שבאמצע איתם נמצאה ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום. כלומר, למה יפת יצא אל הצפון? לפי אופיו. ולמה חם יצא אל הדרום? לפי אופיו. וסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק, ולכן שילח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת ההיא ארץ כנען, ואותה ייחד ליצחק. וסגולת יצחק היה יעקב, ולכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. כן, כלומר זה המשך הבירור. האמת היא שהוא מקצר פה באיזה 10 שורות, כמעט את כל ספר בראשית. כן? אז זה בעצם דורש מאיתנו לא לעבור על זה מהר, אלא ללמוד את כל ספר בראשית בתשומת לב. כן.
הוא שכח את המתנות.
הוא שכח את המתנות, מי שכח?
לא שאלה, זה בני בנקים נתן להם מתנות.
כן, אבל מי שכח את המתנות? לא הבנתי. המתנות הן לא בשבילו, הן בשביל בני הפליאקשים, אז למה שהוא ישכח אותם? כן.
טוב, לא הבנתי, אבל למה הסגולה קפצה מהסבא
לנכד? הסגולה זה לא ביולוגי. הסגולה זה נשמתי. אז לפעמים הנשמתיות נעלמת. זה לא שהיא לא קיימת, אבל היא נעלמת, מסתתרת. כמו שלמשל בביולוגיה, יש לך מה שנקרא גן רציסיבי וגן דומיננטי. אז בדומה לזה, בתחום הנשמתי. ראיתי? טוב. יש פה שאלה. סליחה, לא ידעתי שבני ישראל עשו את העגל לאחר ההתגלות בהר סיני, אני חדשה בזה. טוב, בסדר, אנחנו אוהבים את כולם, וזה, מותר לטעות, אין שום בעיה, גם אני עושה טעויות, בסדר. טוב, והתייצבו בתחתית ההר כאיש אחד בלב אחד. וזה קרה דווקא במעמד התגלות השם הגדול בכל הדורות. לפי זה, בניגוד לדור הפלגה, ההתגלות הביאה לאחדות. שמה נאמר שבני ישראל הגיעו לאחדות הזאת לפני הגילוי ובזכות זה דווקא זכו לגילוי, אכן כדבריך כן הוא. טוב, טוב, אז בעצם כל הנושא של הבירור פה של מדוע אברהם דווקא בוחר ביצחק ויצחק ביעקב, זה בעצם אפשר לומר, אם רוצים אפשר לדבר על זה כמה שעות, אבל אנחנו לא נעשה את זה, אני רק מציע פשוט לשים לב לדברים שנאמרו כאן. אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי, ולכן היה להם המקום ההוא המיוחד בהתגלות העניין האלוהי לנחלה. מאותה שעה התחיל העניין האלוהי שעד הנה לא חלקים על יחידים, שוכן בקרב קיבוץ. האמת היא שעל זה היה הוויכוח בין יוסף לבין אחיו. הרי יוסף טען שאם אברהם דוחה את לוט, ויצחק את ישמעאל, ויעקב את עשיו, אז גם בין בני יעקב צריך לעשות בירור, מי בפנים ומי בחוץ. זאת הייתה הטענה של יוסף. מה טענו אחיו? לא נכון, כבר נוצרה האומה. ומאחר ונוצרה האומה, אף אחד לא בחוץ. מה אתה אומר?
אפשר לומר בדיוק ההפך. שהאחים חשבו את זה, יש התאחרות ביניהם. ואולי לכן הם רצו להיפטר ממנו, ואולי לכן היה שתחרות בין, בין בני הפילגשים.
הם לא רצו שהוא ימשול.
אולי בגלל שהם פחדו שהוא הבן הנבחר והוא המשך שושלת.
כן, זאת אומרת שהם ראו שהוא רוצה להוציא אותם. זה הכוונה. בסדר, אז אמרו אין ברירה, אלא להרוג אותו, ואז לא תהיה בעיה. כן? או לפחות שתהיה אחדות של בני לאה, ונוציא את בני רחל. כן? יש פה שתי שאלות. אבל גם לישמעאל יש זכות על הארץ. מה? גם לישמעאל יש זכות על הארץ?
מה?
חלילה? מה פתאום? כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. וגם נאמר, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. איך אפשר להגיד דברים כאלה? חלילה וחס, זכות לישמעאל על, על הארץ? מה פתאום? אלא מה? ספר הזוהר אומר, ספר הזוהר אומר, שמאחר וישמעאל עושה ברית מילה, זה נותן לו זכות, בזמן שישראל אינם בארצם, זה נותן לו זכות זמנית לשבת כאן. זה בסדר. כן? כי עדיף לתת אותו, את הארץ, בינתיים, למולים, מאשר לערנים. זה נכון.
אבל זה מילה של 13 שנה, ולא של 8.
זה מילה של, לפי ההלכה, של 8 ימים, אלא שזה מילה בלי פריעה, ולכן יש אחריה ביטול. וכמו שאומרים כל המועלים שרוצים כסף, מל ולא פרה, כאילו לא מל. שאלה הבאה, איך זה שהנבואה היא גם עניין של גיאוגרפיה? רק בארץ ישראל? יפה, שאלה זו נשאלה על ידי רבי יהודה הלוי במאמר שני. כאשר נגיע בעזרת השם יתברך למאמר שני, נדון בשאלה הזאת בהרחבה. איך ייתכן שהנבואה שהיא קשר נשמתי עם הבורא, שהנבואה תהיה תלויה בגיאוגרפיה. כן? זה דבר תמוע מאוד. הייתכן, הכיצד. כן? אז בזה, לזה יש מאמר שני. מאותה שעה התחיל העניין האלוהי, כן, אמרנו שעל זה היה ויכוח בין יוסף לאחיו. אני מבין שאפשר גם לקרוא את זה אחרת. זה נכון, אפשר לקרוא את זה אחרת. אבל בכל מקרה, מה שלא יהיה המהות של הויכוח בין יוסף לבין יהודה, בסוף אנחנו רואים בסיומו של הסיפור, מה שהוכרע זה שכל היהודים יהודים. יש, שכל בני ישראל הם ישראל. יש מסורת באומה, עובד בגמרא, שבשעה שיעקב אבינו אסף את בניו, אז כולם באו אל מיטתו, כולם הגיעו ונסתלקה שכינה. אז אתם מבינים איזה חרדה נוצרה בנפש של יעקב. הוא אומר, וואו, כולם באו ונסתלקה שכינה, סימן שיש אחד שהוא לא בפנים, לא בתוך העסק. אז כאילו לא נסתיימה תקופת האבות, עוד לא נולד הכלל. ואז הגמרא אומרת שהשבטים הרגישו בדבר הזה, והרגיעו את יעקב. אמרו לו, שמה? ישראל. כלומר, מי זה ישראל במקרה הזה?
יעקב
עצמו. שמה ישראל אבינו? השם אלוהינו השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. כלומר, למרות שישנן תפיסות שונות של ההוויה האלוהית, בכל זאת, כל זה מחובר לתפיסה אחת. ואז יעקב ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה המקור, זאת המסורת שמהווה את המקור, לזה שאנחנו אומרים את המשפט הזה בקריאת שמע, למרות שהוא לא כתוב בתורה.
למה נסתלקה
שכינה? אז למה נסתלקה שכינה? נסתלקה שכינה מסיבות אחרות לגמרי. כן? אבל אם אתה רוצה נגיד את זה בקצרה. כתוב, בבעל התורים הוא מביא את המדרש הזה בצורה קצת שונה. הוא אומר שיעקב חיפש איפה יש חטא אצל אחד מילדיו. ולכן חיפש את האותיות בשמות שלהם, חט וטט. ולא מצא. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אין חט, אין טט. הסימן שאין חט. אבל מה? גם אין אותיות קוף וצדיק. אין קץ. ביקש לגלות את הקץ. ונסתלקה ממנו שכינה. ביקש לגלות את הקץ. הוא רצה לדעת איפה הכישרון בין ילדיו להביא את הקץ. דיינו, למי יש כישרון פוליטי? מי מסוגל לשלוט בעולם? מי מסוגל להיות המשיח? זאת אומרת, דיינו, מי מסוגל להקים מדינה? והוא ראה שהם לא מסוגלים. עכשיו, מאיפה בא כוח הקץ? אמרו דורשי רשומות, יצחק, אותיות, קץ, חי. עכשיו, קץ וחי זה בדיוק הפוך אחד מהשני. חי זה נצחי, קץ זה מוגבל. ואז הוא הבין שהכוח של החיות, הנצחיות עבר אליו, אל יעקב. ואז נוצרה קטסטרופה. כי נוצר עם נצח, ועם הנצח לצערנו הרב, לא מפחד מדרך ארוכה. ועם שלא מפחד מדרך ארוכה לא מסוגל להיגאל, כי תמיד אפשר לדחות. לא עכשיו, עוד חמש דורות, לא עוד חמש דורות, עוד מיליון דורות. כן, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אוי ואבוי. אז לאן עבר הקץ? אם לא ליעקב, אז למי? לעשו. ואז הבין יעקב שהקץ לא יבוא על ידי ישראל. אלא שהקץ יבוא על ידי עשו. וכשהקץ בא על ידי עשו, אי אפשר ששכינה תשרה על דבר כזה. לכן הסתלקה שכינה. הוא ראה את השואה. מובן? לכן הוא פחד כל כך. אבל הוא הבין על כל פנים שכל היהודים הם יהודים. כן? כל היהודים הם יהודים. השם אלוהינו השם אחד. יש יהודי כזה, יש יהודי כזה, יש יהודי, אבל כולם בפנים. אגב, מי הוא השבט שיעקב חשד בו שהוא לא בפנים? מי אמר שמעון? למה אתה אומר שמעון? משה לא כלל אותו, אבל דווקא את שמעון ויעקב כן בירך. שמעון ולוי אחים. אז גם תגיד על לוי אם ככה. זה לא עובד ככה. אני אגיד לכם, מהו השבט שיעקב חשב שהוא בחוץ? שבט דן. כי דן עובד עבודה זרה. כתוב שהענן היה פולט אותם. עכשיו, יותר מזה, מה אומר יעקב על דן? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. סימן, מה אומר יעקב? גם הוא בפנים, אל תדאגו. סימן שהיה ספק. בסדר? כלומר, היה איזה קושי ליעקב משבט דן, ובסדר, לא, הוא בפנים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שצריך איזשהו בירור כזה, שכל עם ישראל שייך לעם ישראל. כל היהודים הם חלק מעם ישראל. בסוף ימיו של משה, משה אמר, שמה ישראל? השם אלוהינו השם אחד. כשמשה אמר את זה, כשהוא אמר ישראל, למי הוא התכוון? לעם ישראל חוץ ממנו. כן, כאילו הוא פונה אל כל האחרים. הוא אומר להם, שמע ישראל, סימן שהוא עצמו לא כזה. הוא לא בכלל אותו ישראל שאליו הוא פונה. לכן הוא אומר, השם אלוהינו השם אחד. כשם שאין בלבכם אלא אחד, כך אין בלבי אלא אחד. במילים אחרות, תדעו לכם שהאלוה שאני עובד לו, הוא בעצמו האלוה שאתם עובדים לו. כי היה מקום כן, ודאי, הרי משה בא בשם התורה. וישראל באים בשם הארץ, בשם האומה. כן, הרי ראינו כמה פעמים שהמקום לחשד, שמה משה בא בשם אלוה אחר. במעמד הסיני ראינו את זה, נכון? אז השם אלוהינו השם אחד. אז מה בירר הפסוק הזה, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד? שכל העם היהודי שייך לתורה. כולם שייכים לתורת משה. לא רק כולם שייכים לעם ישראל, אלא כולם שייכים לתורת משה. וצריך עוד בירור שכולם שייכים לארץ ישראל. כן? זה באחרית הימים. באחרית הימים באים אומות העולם ואומרים לישראל, שמה ישראל? מי אומר את זה? מי שלא ישראל. דיינו אומות העולם. השם אלינו השם אחד. או? כשאין שם בלבנו אלא אחד, כך אין בלבכם אלא אחד וכו'. זאת אומרת, כשם שאין בלבכם אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, כשביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד וכל העמים יקראו בשמו. זאת אומרת שיש שלוש משימות, המשימה של שייכות של כולם לעם ישראל, שייכות של כולם לתורה, שייכות של כולם לארץ. ובכל דור ודור יש פיקפוק. יש דורות שבהם מפקפקים בזכות של כל ישראל להיות ישראל, יש דורות שמפקפקים בזכות של כל ישראל להיות שייכים לתורה, ויש דורות שמפקפקים בזכות של ישראל על ארץ ישראל. זה ערעורים שונים על הזהות הישראלית.
תאמין לשלושתם, זה נגע לדורנו עכשיו.
שלושתם נוגעים לדורנו עכשיו. יפה, אני שמח לשמוע שאתה מנתח את הדור. אגב, יש איזה, תראי, הבן איש חי, כשהוא מנסח רעיונות, הוא לפעמים עושה את זה בדרך של גמטריה, הוא לא תמיד אומר את הרעיון במפורש. יש מקום אחד שבו הבן איש חי אומר משהו מאוד יפה. יעקב, משה, דוד, בגמטריה, ישראל. יעקב פלוס משה פלוס דוד שווה ישראל.
לא, זה ברור, אני רק מחפש מה הקשר בין שלושתם.
פשוט מאוד, יעקב זה עם ישראל, משה זה תורת ישראל, דוד זה ארץ ישראל, זה ישראל. ברור. כן.
אז בעצם
מבחינת הדור שלנו, אם פיקפקו... אז הבן ישראל, אם הוא היה בימינו, הוא היה הולך לגור בבית השלום. כן.
אז בעצם מבחינת פיקפוק... בתקופה
יותר
לפני 90 שנה
וזה, אז הפיקפוק היה בתורת ישראל. אף אחד לא פיקפק עניין של עם ישראל בארץ ישראל, היה ברור שזה ככה.
נכון.
ועכשיו מפיקפקים על הארץ, זכותנו על הארץ וכולי. נכון. אז הפיקפוק הבא יהיה יותר גבוה, כאילו על עם ישראל עצמו, בכלל, מי אמר שהפיקפק מודים? משהו כזה, יכול לקרות דברים. יש פוסט-ציונות, פוסט-מודרניזם, פוסט-פוסט. כן? צריך לעשות פוסט-פוסט-מודרניזם. כן.
לא מודרניזם, מודרניזם.
איך זאת אומרת?
מדרוניזם.
מדרוניזם?
כן, לשון מדרדרות.
אה.
מדרוני ולא בעלה.
מדרוני. יפה, יפה. חידושים לשוניים יש לך, ידידיה. נפלא. טוב, אז איפה היינו? יש פה עוד שאלה. אבל יוסף בנו היה משיח. הוא היה שליח שהקים את המדינה. ולמה עשיו יביא את הקץ? אין בו אותיות קץ. מכאן שכל הרמזים האלה הם אינם חייבים להיכנס ממש לכל המילים, אלא זה רק כדי להביע רעיון. טוב, אז כן, פה מדובר על זה שכל פעם שמישהו מסתלק מן העולם, מישהו חשוב בהיסטוריה שלנו, אז הוא אומר שמה ישראל, גם כשאדם הולך למות, נכון? הוא אומר שמה ישראל. אז מישהו מסתלק מן העולם, אז הוא צריך לברר בדיוק מה עניינו. אז כשיעקב אבינו עמד להסתלק מן העולם, אמרו לו שמה ישראל. כשמשה עמד להסתלק מן העולם, הוא אמר שמה ישראל. באחרית הימים, אומות העולם אומרים לנו שמה ישראל. טוב, אז בואו נמשיך כאן. והאלוה השגיח על בני יעקב, גם ביותם במצרים, להפרותם ולהרבותם ולגדל את בניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב, עד הוציאו פרי בשל, בדומה לפרי הראשון שמנו ניתה האילן. רצוני לומר, דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם, אברהם, יצחק ויעקב וליוסף ואחיו, והפרי הבשל בא במשה, אהרון ומרים, ובאנשים כבצלאל וכאוליהב וכראשי המטות כשברים הזקנים שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת וכהושע, כלב וחור ורבים זולתם. בעת ההיא נמצאו בני ישראל כולם ראויים להיראות האור האלוהי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוה עליהם. עד כאן להיום.